מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב. שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם.
אתמול חמאס הגישו את תשובתם למתווכים ולישראל על עסקה, כן עסקה, לא עסקה, ועומת ננסה להבין את הפרטים, מה כל צד אומר, אבל עושה רושם שאנחנו רחוקים מעסקה כזו, לפחות לפי איך שזה פורסם.
צריך לחדד, חמאס השיב לא לעסקה. זה בעצם הסיפור.
כן, נתן תשובה שלא בטוח שישראל יכולה לעמוד.
לא בטוח. הוא אמר לא לעסקה. כי מה הוא אומר? הוא אומר קודם כל יציאת צהל מרצועת עזה לחלוטין, הפסקת מלחמה, שיקום עזה, שים לב, ורק לאחר מכן עסקה לחילופי אסירים, כך הוא קורא לזה. מה זה אומר? זה אומר בעצם תעשו, תלכו למתפרה, תכינו שם דגל לבן גדול, תשימו את הדגל הלבן, ואז נתחיל לדבר, אם בכלל, על שחרור חטופים. וזה בעצם הוכיח לך, בצלאל, שבכל הימים האחרונים ישראל בעיקר דיברה בינה לבין עצמה, או ישראל עם ארצות הברית, ארצות הברית עם קטר, קטר עם ארצות הברית וישראל, אבל כולם מדברים בינם לבין עצמם, בסוף יושב מרצח שהוא בן מוות, יחיא סינואר, והוא זה שקובע את הכללים, והוא זה שאומר, אחרי כל אלפי שעות האלה שדיברו, בכל מקום, בארץ, בעולם, אתה יודע, עסקה כזו, עסקה אחרת, פסגת פריז, לא פסגת פריז, בסוף, 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 חמאס עדיין נותן את הטון, ואומר לו,
ובגדול הוא דורש שחרור מחבלים שנשפטו על מעשרי עולם ואת כל אלה שנעצרו מאז תחילת המלחמה. כלומר, כל אלה שהיו שותפים לטבח הנורא, כן. מבחינתם צריכים להשתחרר. טוב, אז אם אלה התנאים, אני מניח שעוד לפני קבינט, גם דעת קהל כאן בישראל לא תאפשר את הדבר הזה. אבל
נכון, אני רוצה גם שתתייחס למשהו, שנתייחס למשהו מטריד שכן פורסם הבוקר בתאגיד. זה שנתניהו נתן אור ירוק, שים לב, נתניהו ראש הממשלה נתן אור ירוק לנצירת האש ברצועת עזה בין שלבי העסקה לשחרור החטופים, והוא לא התקן על כך מראש את קבינט המלחמה. וזאת שאלה שצריכה להישאל. מה בעצם, אתה יודע, אנחנו רגילים לדבר פה עם מומחים צבאיים, כתבנו פרשני צבא וביטחון, שמסביר שהאש ירדה פה והאש ירדה שם, וצהל יצא מחלקים ברצועת עזה, אתה מקבל דיווחים שבמקומות מהם צהל יצא.
אבל רגע, בוא נוסיף עוד פרט, להבנתי לפחות לפי הפרסום הזה, זה אירוע שהיה לפני ממש שבועות אחדים, לא בתקופת העסקה הקודמת, אלא ממש בשבועות האחרונים.
שזה מה שמטריד.
זה כשראש המוסד היה בפריז, בפסגת ראשי המודיעין, עכשיו לפני שבועיים.
שזה מה שמטריד כאן, כלומר צהל לא יצא ועצר ונצר את האש בגלל עניין מקצועי, אתה יודע שהצבא החליט שהוא מיצא את
הזמן, ולראש הממשלה אסור להגיד תנצרו את האש עכשיו לכמה שעות.
מותר לו להגיד הכל, לנתניהו מותר להגיד הכל, הוא ראש הממשלה, אבל גם אתה יודע אסור לעשות בלוף על הציבור, אל תבלף את הציבור, אל תשקרו את הציבור, אל תבואו תגידו צהל יוצא בגלל שהוא מיצה את התימון הקרקעי בצפון, אחר כך בדרום הורדנו את הצימות בגלל שמיצינו, פירקנו, השתלטנו, עשינו וכו וכו וכו, כשבסוף אתה מגלה שבעצם הצירה הזאת, צירת האש שם ברצועת עזה, היא קשורה רק למסע ומתן הזה על עניין החטופים. תבוא ותגיד, זה המצב, זאת המטרה, ולכן צהל יוצא. אל תבואו תספרו סיפורים אחרים לציבור, כי בסוף אתה יודע, איך אומרים, סוף דבר הכל נשמע, אז הנה.
כן, בהחלט. טוב, הבוקר המפגינים הגיעו לכרם שלום שוב פעם, מנסים לעצור את הסיוע ההומניטרי, הם הגיעו בלילה האמת, הקימו שם אוהלים כדי לחסום את מעבר ההומניטרי, אני חושב שיש לנו נושא איזה קונצנטוס בין לא מעט אנשים בציבור הישראלי. אבל ההנהגה עוד לא הבינה את זה.
תראה, מי שהתחיל עם זה איתמר בן גביר. צריך לתת לו את הקרדיט בדבר הזה. איתמר בן גביר, סמוטריץ', הם אלו שהתחילו עם הסיפור הזה, שאסור להעביר סיוע הומניטרי לרצועת עזה. אתמול שמעתי שגם בני גנץ, גדעון סער, גם הוא אמר שאסור במצב הזה להעביר...
אז אם יש רוב בקבינט, אז מה מונע מהם לקבל החלטה שעוצרים, וזה כחלק מהלחץ על חמאס?
אז הנה, שוב פעם חזרת לנאום הדונט, לנועם הדונט, אותו נאום מפורסם.
ביידן? אבל מי קובע פה? ביידן או קבינט? מי?
ביידן. איך שלא תעטוף את זה, ישראל מדינה ריבונית, יש כאן ראש ממשלה, יש כאן רמטכ"ל, שר הביטחון, יש פה קבינט קטן, קבינט גדול, קבינט מצומצם, קבינט מלחמה, מה שאתה רוצה. סיכו לספר סיפורים. ביידן קובע פה את הטון, ארצות הברית קובעת את הטון, שר החוץ האמריקני שמגיע לישראל יכול להיפגש עם הרמטכ"ל לבד, ראש הממשלה יכול לא לרצות, כן לרצות, אבל בסוף אתה רואה שארצות הברית היא זו שמנהלת פה את העסק. כולם מבינים בממשלה עכשיו שהסיוע הומניטרי, והם אומרים את זה, אתה יודע, חלק אומרים את זה בקול שלהם, חלק פחות, שהסיוע הומניטרי שישראל מאפשרת להעביר לרצועת עזה עובר לידי חמאס. חמאס שולט שם על הסיפור הזה. כולם מבינים שזה אסור לעשות דבר כזה, וככה אי אפשר להכריע את חמאס. אבל עדיין, עם כל זה שכולם מבינים, ואתה שואל, אם כולם מבינים את זה, מדוע לא אוסרים את זה? כי יש לך את ארצות הברית בתמונה.
טוב, אז מה עושים?
מתפללים.
טוב, זה תמיד בהחלט. טוב, מה עוד יש לנו הבוקר?
זהו בגדול, בני גנץ אני לא מצליח להבין כל כך מה הוא רוצה. הוא כנראה...
אולי הוא בדרך החוצה? אולי הוא מחפש את כיסא המפלט לצאת?
יכול להיות שהוא רוצה לנסות כשהוא יצא בחוץ כמה מנדטים יהיו לו בסקרים, אני לא יודע. הוא משתעשע ברעיון הזה של ה-40 מנדטים מדומיינים, כן? אין סיכוי שיביא 40 מנדטים, גם לא 30, גם לא 20 דרך אגב. אבל לא משנה. הוא משתעשע ברעיון הזה שהוא הופך להיות מנהיג המפלגה הגדולה ביותר, וזה שיקרון כוח, והוא, אתה יודע, מתעתע במערכת, במערכת הפוליטית. אומר, אל תעסקו בפוליטיקה עכשיו, ישראל מעל הכל, ביטחון ישראל הכי חשוב לי, החטופים הכי חשובים לי, והאיש הזה כל הזמן עושה פוליטיקה. הוא ויאיר לפיד מתחרים ביניהם מי מצטייר, כלומר כלפי חוץ, כלפי הציבור בישראל, כאילו הם דואגים לחטופים, כאילו הם דואגים לביטחון, או בפועל הם עובדים על הציבור בעיניים. הם עושים פוליטיקה על מלא, כל המטרה שלהם זה עכשיו, בוא נגיד ככה, הם רוצים בניצחונה של מדינת ישראל, אבל זה בעדיפות השנייה אצלם, גם אצל בני גנץ, גם אצל יאיר לפיד. הם קודם כל רוצים להחליף את הממשלה, להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואחר כך ינצחו גם שמדינת ישראל תנצח. חס וחלילה, אני לא אומר שהם לא רוצים שמדינת ישראל תנצח,
אבל יש שאלה
אבל
אחרת.
זה בעדיפות השנייה שלהם, העדיפות הראשונה שלהם זה להחליף את הממשלה ולהעיף את נתניהו. זה הסיפור.
ואני לא הבנתי בכלל מה הייתה הדחיפות של ההצהרה שלו אתמול, שתוכננה בכלל לשלשום. מה הוא אמר שם, חוץ מלהגיד שעובר לגור ביד מרדכי ולתקוף את נתניהו? מה היה החשיבות בהצהרה הזו?
לא יודע, לא תמיד הוא קובע, לפעמים יש יוצא תקשורת שהם אלו שקובעים.
אני מזכיר שלפני כמה שבועות הוא לא הגיע להצהרה משותפת עם נתניהו, כי הוא אמר שאין משהו חשוב לומר, והוא לא בא, נכון? פתאום הוא כן הולך לאיזושהי הצהרה כדי לעשות פוליטיקה בתוך המלחמה הזו. טוב, מה אני אגיד לך? שאלו לבריאות. אנחנו נעסוק קצת בפוליטיקה היום, כי זה יום רביעי, וזה היום שלנו עם אבי בלום, ויש עוד מעט בחירות מוניציפליות, ויש גם פוליטיקה לא רק מוניציפלית. אז נעשה את זה גם הבוקר, יום רביעי. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ישראל בן צבי בחדר החדשות, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה. בישראל בוחנים את תשובת חמאס להצעה לשחרור חטופים. חמאס הודיע כי הוא תורש את החזרת כל המחבלים שנעצרו ב-7 באוקטובר, שחרור מחבלים הנושאים מאסרי עולם והפסקה מיידית של הלחימה. בהודעת המוסד ומשרד ראש הממשלה נאמר כי תשובת חמאס נלמדת. מזכיר המדינה האמריקני בלינקן אחת הלילה בישראל להיפגש עם ראש הממשלה, הרמטכ"ל, הנשיא וקבינט המלחמה. בבית העלמין במזכרת בתיה יובא היום למנוחות רב סרן במילואים דוד שקורי, השם יקום דמו, שנהרג אתמול בקרב ברצועת עזה. הוא הותיר אחריו אישה וילדה. דוח חדש של מייקרוסופט מוכיח כי איראן התייצבה לצד חמאס וביצע פעולות סייבר שסייעו לארגון הטרור במתקפה האכזרית בשמחת תורה. בית הנבחרים האמריקני דחה הצעת חוק של רפובליקנים לחבילת סיוע לישראל בסך של 17 מיליארד ו-600 מיליון דולרים. כלי תקשורת בסוריה מדווחים כי ישראל ביצעה לילה תקיפה משמעותית באזור העיר חומס. כמה נהרגו בהתקיפה הזו בהם פעילים איראנים. סעודיה פרסמה הלילה הודעה המבהירה כי המדינה לא תקיים קשרים דיפלומטיים עם ישראל כל עוד לא תוקם מדינה פלסטינית בגבולות 67 הכוללת את מזרח ירושלים. החות'ים בתימן ירו 6 טילים בליסטיים לעבר 2 ספינות בדרום הים האדום ומפרץ עדן. התחזית היום עלייה בטמפרטורות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:10. אלה הכותרות.
תודה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו האורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. טוב, אז מה שקורה הבוקר או לא קורה זה העניינים שבין ישראל לחמאס, תמונת מצב, פחות הלחימה עצמה, כי לא קוראים שם דברים דרמטיים, בוא נאמר את זה.
כן, וגם ההודעה הזו ששמענו עכשיו בחדשות של סעודיה שמודיעה שהיא לא תכונן יחסים עם ישראל עד שלא תוקם מדינה פלסטינית, זו הודעה שגם צריך שייך אותה לארצות הברית ולביידן ולכל המשחק האמריקני בסיפור שלנו כאן.
כן, מאוד יכול להיות שגם זו הזמנה האמריקאית, ההצהרה הזו.
כן, זה מה שאמרתי עכשיו.
כן. טוב, נו, אז גם האמריקאים עושים פוליטיקה. פוליטיקה...
גם? הם עושים פוליטיקה על מלא מההתחלה, מתחילת המלחמה.
כן, גם נכון. טוב, שלמה ריזל, הכתב המדיני שלנו, בוקר טוב.
בוקר אור בצייר, בוקר אור דוד.
בוקר טוב.
תמונת מצב ביחס לתשובת חמאס, שבעצם אומרת לא, כי לא בטוח שישראל יכולה לעמוד בדרישות חמאס. בוא ניתן את הפרטים, דבר ראשון.
אז תראה, קודם כל, הפרטים שיש בידינו הם מעטים, הם יותר כותרות. ישראל קיבלה תשובה מפורטת בת כמה עמודים, וכשבישראל אמרו נתמול שאנחנו לומדים את התשובה, כי יש בה הרבה מאוד סעיפים, אבל באמת לפי הכותרות שראינו, כותרות שחמאס מפרסם מתוך התשובה, הלכה למעשה מדובר בלא, אפילו לא עם סימן קריאה. הדבר היחיד שחמאס כביכול מוותר עליו, זה שחרור כולם תמורת כולם. אבל הוא דורש שני דברים עיקריים שבישראל כמובן לא יכולים להיענות להם. הדבר הראשון יותר, במרכאות, זה שחרור כל המחבלים ששפוטים למעשרי עולם וכל המחבלים שנעצרו אחרי השבעה באוקטובר, כלומר מאות מתוכם הם אלו שצבחו שם בתושבי הדרום ומחבלי נוח'בה אכזריים, ולכן כמובן שישראל לא תוכל ליהנות לדרישה הזאת. הדרישה השנייה היא עצירה מוחלטת של האש ונסיגה מוחלטת של כוחות צה"ל, כלומר הלכה למעשה כניעה לטרור, כלומר עצירת המלחמה והשארת שלטון חמאס על כנו. אז גם אם קטר כדרכה בהתחלה מנסה לומר, כן, יש לנו תשובה חיובית מחמאס, התשובה, הם קוראים לזה חיובית, כי חמאס נותן את הסכמתו להיכנס למסע ומתן, אבל ברור שהתשובה היא לא. ועוד משהו, ביידן עצמו אפילו אמר שהתשובה של חמאס מוגזמת, ושר החוץ אנטוני בלינקן, שנחת לפנות בוקר בישראל, להיפגש היום עם שורה של בכירים בירושלים, קובן ראש הממשלה וכולי, בפעם, אני לא יודע כבר איזה פעם הוא נמצא פה, אולי שישית, שביעית, כדי לדון גם בעסקה הזאת. ואם דיברתם בצלל על ההתערבות האמריקנית הבוטה שהולכת וגוברת כאן במה שקורה בארץ, בין היתר בגלל הבחירות שכבר נמצאות באופק, אז שני דברים מעניינים שקוראים, אחד מהם בהקשר של בלינקן, שאמור לפגוש את הרמטכ"ל היום ב-12:15 בצהריים. אני חושב שזה לא קרה בעבר, וזה מראה שאולי בממשל האמריקני מנסים לעשות איזשהו סוג של הפרד ומשול בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. הדבר השני זה שממשל ביידן מודיע הלילה שהוא חושש שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יעורר פרובוקציות בחודש הרמדאן שהולך להיכנסנו ממש בשבועות הקרובים. אולי זה איזושהי תגובה לכל המלחמה המתוקשרת בין בן גביר לבין ביידן, גם מה שראינו ברעיון של בן גביר, אני חושב שזה היה לפוליטיקו, וגם לאתר פוליטיקו אמריקני, וגם
הוול סטריט ג'ורנל. אוקיי. טוב, לאן זה לוקח אותנו כל הדבר הזה, אם ככה?
להמשך המלחמה. תראה, יכול מאוד להיות, כן, אני אומר את זה בהסתייגות, יכול מאוד להיות שכל ההגעה של ישראל לשולחן המסע ומתן, הידיעה שבאמת המסע ומתן הזה לא יפשיל לשום מקום, נועדה כדי להראות לאמריקנים, וגם לעולם, הנה, אנחנו כן בקטע של מסע ומתן, אנחנו לא נלחמים עם ראש בקיר, אנחנו מוכנים לשיח כדי לסיים את המלחמה, וכמובן, ישראל מרוויחה תוך כדי כל עוד המסע ומתן הזה נמשך, שהיא ממשיכה במלחמה בשלה, אתמול כבר ראינו חגורות אש באזור רפיח, זאת אומרת שהדברים של...
מתקדמים לכיוון את... רפיח, שזה משמעותי. בדיוק. טוב, צריך לומר...
שזה משמעותי כי זה גם יוליד אימות עם מצרים, שבטח מתקיים מאחורי הקלעים.
כן, צריך לומר, אני חושב, השנקל שלי, כמו שאומרים, על תשובת חמאס, הם יודעים היטב שישראל לא יכולה להגיד כן לתשובה שלהם. והם יודעים גם כן את מה שאומרים פה, שפעולה צבאית לא תביא לשחרור חטופים. כלומר, צריך להגיע לעסקה כדי לשחרר חטופים. כלומר, חמאס די סוחט את ישראל בעניין הזה, וזאת כדי בעיקר לגרום מבוכה לממשלה, ליצור בלגן פה, כחלק מאותה לוחמה, לא רק צבאית, גם פסיכולוגית וגם פנים ישראלית. לשם הם חותרים.
כן, צריך להיות פה יצירתי מאוד. כן, סליחה, מה אתה אומר?
אני אומר, צריך פה להיות מאוד יצירתי כדי כן להתקדם ולהגיע ליעד המבוקש, וטוב, לא יודע, לי אין תשובה איך.
תראה, אבל למרות זאת, אם ביידן בעצמו אומר שזה מוגזם, אז הוא מה שנקראים פה להנחתה לישראל, כי הוא מראה שבאמת תנאים לא הגיוניים, אבל אנחנו היום ב-7 בפברואר, 4 חודשים בדיוק אחרי פרוץ המלחמה, ומי היה מאמין שחמאס יהיה במצב כזה, שעוד לעמוד על הרגליים, בלי שאף אחד מרשב יחוסל, ולדרוש דרישות קיקיוניות שמרות
כמה הוא בטוח. זה לא רק לעמוד על הרגליים ולדרוש דרישות לא הגיוניות ולהיות בטוח בעצמו, זה לנווט, זה לנהל את הסיפור הזה. חמאס מנהל את הסיפור הזה, עם כל הכאב בדבר, אז זאת המציאות.
עם כל המכות הכואבות שהם קיבלו, והם קיבלו, עדיין הם עם ראש מורם,
נותנים את
הטון ומנהלים פה את הקצב.
צריך לקוות אולי שנראה פה שבעצם סוג של ויקשה השמת לב פרו, שהם מרגישים כל כך בטוחים בעצמם, והמכה עליהם תהיה קרובה, וזה כבר יותר אמונה וביטחון
ותפילה,
בהחלט.
בהחלט. שלמה ריזל, כתבנו המדיני, תודה, בשורות טובות.
תודה שלמה.
יום טוב.
להתראות. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, יושב ראש ועדת המשנה לענייני העורף בוועדת חוץ וביטחון. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
ישראל יכולה, יש לה מה לעשות עם המסמך הזה שחמאס העביר אליה, חוץ מלומר לא?
ישראל חייבת לענות, אבל לענות בשפה שמבינים ושומעים במרתפים בעזה, וזה בכוח, בעוצמה, באש. לצערי אנחנו רוקדים לצלילי החליל של סינואר, הוא מנצח על כל מה שקורה כאן, ולכן התשובה צריכה לבוא היום בבוקר, שאני לא ראיתי התקפות הבוקר בעזה, לא את חיל האוויר, לא תמרונים, לא אשן, זו התשובה שלנו צריכה להיות. הרי מה הוא אומר לנו? תיכנו. הוא אומר תיכנו ואין שום בעיה, זה דבר שהוא לא מקובל, הוא לא יקרה, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לעשות איזשהו בדק בית, לעצור לרגע. אני קורא לקבינט, לראש הממשלה, לקחת יום, להיכנס לחדרים, ולעשות שיעורי בית, מה עבד ומה לא עבד עד עכשיו, ולצאת משם עם תובנות.
אבל חבר הכנסת דני דנון, בוא נדבר על השורש, על היסוד, על מה שלא עבד. מה שלא עבד זה שהוכנס סיוע הומניטרי בגלל ארצות הברית. ישראל יצא מרוב צפון רצועת עזה, גם כן בגלל ארצות הברית. עצימות האש פחתה גם כן בגלל ארצות הברית, שזה מה שאמריקנים דורשים מישראל לעשות, ולכן ישראל עושה את זה, ולכן גם זאת התשובה שקיבלנו מחמאס לעסקה הזו.
אתה צודק ב-100%. אני כבר שבועות בא ואומר שאנחנו לא יכולים לנצח את המלחמה עם ידיים קשורות מאחורי הגב, ועם כל הכבוד לארצות הברית, ואני מכבד אותם, אני בקשר עם מנהיגים רבים שם, המלחמה היא שלנו, היא לא שלהם. העתיד הוא שלנו, הוא לא שלהם. אני לא יודע איפה הנשיא ביידן יהיה בעוד עשור.
אבל את מה שאתה אומר, אתה לא צריך לומר לאמריקאים, אתה צריך לומר להנהגה הישראלית, לראש הממשלה, לחברי קבינט המלחמה. להם צריך לומר את זה.
אני אומר את זה. אני אומר את זה בצורה ברורה, גם בתוך החדרים, בתוך הישיבות, וגם בחוץ. דרך אגב, זה התחיל בתוך הישיבות, אבל ברגע שראיתי שמתעלמים, ושום דבר לא קורה, אז אני גם מתבטא בחוץ. אני אמרתי לראש הממשלה רק ביום שני השבוע, שמדינת ישראל הושפלה, שאנחנו כולנו ציפינו מה יקרה בשבע בערב לתשובה מסינואר, לאיפה הגענו?
טוב, זה התקשורת השנה, זה לא ראש הממשלה ולא קבינט החיים על הפלוב הזה של התקשורת. התקשורת יצרה ציפייה מאיזשהו דיווח אלום באיזשהו ערוץ סעודי.
אבל זה לא רק התקשורת, ההנהגה בישראל חיכתה לזה.
המדינה, אנחנו במקום שחמאס יתחנן היום, שהקהילה הבינלאומית יתחנן להפסקת אש, שהעזתים יצאו לרחובות ויפגינו, יתחננו, אנחנו בסוף תראה מה קורה. ראשי הרשויות מהדרום.
אבל היה מצופה ממך ומחבריך שנראה אתכם בהפגנות בכרם שלום ובניצנה, שתמנעו את הכנסת הסיוע ההומניטרי, כי זה מה שמייצר לחץ.
אני חושב שבהחלט אני מזדהה עם אותם אלו שמוחים על האיוולת הזאת. יכול להיות, אני לא פוסל את זה דרך אגב. אני לא פוסל את זה. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, ומה שאמרתי כלפי ההנהגה, שזה לא יכול להימשך, נכון גם כלפי וכלפי מנהיגים אחרים במדינת ישראל. בסופו של דבר, אנחנו רואים שהעסק לא מנוהל כמו שצריך בצד שלנו. ולכן אנחנו צריכים לעשות מחשבה...
בוא נדבר על מה שאמרת עכשיו, שהעסק לא מנוהל נכון בצד שלנו. למה זה? שים את הנקודה על הבעיה.
אתם נגעתם בזה, בשביל שאני הספקתי. בגלל שאנחנו ניסינו לרצות את ארצות הברית, וללכת לקראתם בנושאים רבים מדי. זה לא עובד. תסתכל על העבר, על היחסים שלנו עם ארצות הברית, לא תמיד מה שהם ביקשו מאיתנו היה נכון. אם ביום כיפור קיסינג'ר ביקש מגולדה מאיר לא לקרוא לכוחות המילואים, הוא ביקש בצורה מאוד תקיפה, והיא הסכימה, ושילמנו בחיי חללים. אותו דבר גם היום, שהם אומרים לנו, תכניסו סיוע, ואל תתקיפו מהאוויר, ואל תפנו אוכלוסייה, זה עולה לנו בחיים של החטופים, בחיים של החיילים שלנו, ולכן צריך במערכות יחסים לדעת מתי להגיד לא.
ויכול להיות חבר כנסת דני דנון, שראש הממשלה נתניהו פשוט לא מצליח לעמוד מול הלחצים האמריקנים האדירים הללו?
מבחן התוצאה, אנחנו רואים שהלחץ האמריקאי פוגע בנו. ודרך אגב, אני אומר את זה לאמריקאים, אתם אולי רוצים לעזור לנו, ואתם תומכים בנו, אבל אתם לא מבינים את המציאות באזור שלנו. ודרך אגב, שארצות הברית נלחמה בעיראק ובדאש, הם ידעו להילחם. ידעו לעצור סיוע הומניטרי, ידעו להפעיל כוחות מהאוויר, לא שאלו שאלות, וניצחו. אז אותו דבר אנחנו צריכים לעשות, לא לשאול שאלות, לנצח.
ועדיין הלחץ צריך להיות על ההנהגה הישראלית, לא על האמריקאים. שההנהגה הישראלית תיתן את התשובות שלהם לאמריקאים, או שלא ייתנו את התשובות, אבל לא חשוב מה הם הגויים, חשוב מה יעשו היהודים כעת.
אני מדבר אך ורק לחבריי שיושבים בקבינט בירושלים.
ועם ראש הממשלה דיברת על זה? הוא אומר לך
שכן,
מה הוא אומר? אז מה הוא ענה לך?
אני לא אפרט בדיוק מה הוא אמר.
למה?
אנחנו מכירים את התשובות, שיש שיקולים ויש צרכים, אני לא קונה את זה. אני לא קונה את זה אחרי 4 חודשים, לראות שאנחנו היום מקבלים כזו הצעה מחמאס, ושואלים את עצמנו, איפה כל העוצמה של מדינת ישראל בשעה הזאת?
אז אולי ראש הממשלה נתניהו לא מנהל נכון את כל האירוע הזה?
אני אמרתי לפני 5 דקות.
כן, לא, אני מתכוון לומר, לא מנהל נכון, ואולי גם הוא לא זה שצריך לנהל את זה, אולי מישהו אחר.
אני מההתחלה חשבתי שלא נכון להחליף את הסוסים בעלייה. זה היה נכון לגבי...
וכשנגיע לחנייה למעלה אחרי המלחמה?
שר ביטחון, ראש ממשלה, קודם כל שנכריע וננצח, אחר כך נעשה את הבדק בית, נשאל שאלות קשות, נבוא חשבון עם כל אלו שהיו אחראים למחדל הזה, אבל עכשיו כרגע צריך שאנשים שהוא בתפקיד יעשו את המלאכה.
אז בוא נדבר רגע לעשות את המלאכה. אני מאוד מזדהה עם כל הדברים שאתה אומר כאן, חבר כנסת דני דנון, ואני חושב שגם הציבור מסכים איתך בדבר הזה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, לדעתך צריך לעצור כאן ועכשיו את העברת הסיוע המוניטרי לרצועת עזה?
אני כבר חודש מציע לראש הממשלה לשנות את שיטת ההפעלה, ואמרתי לו, צריך להכניס סיוע לאזורים מסוימים ברצועת עזה, ולאזורים האלו לאפשר לאוכלוסייה לא מעורבת, שמי שרוצה, אנשים, ילדים, אנשים שלא מעורבים במלחמה, להגיע לשם ולפגוש את הסיוע.
זה אפשרי? זה אפשרי, מעשית, טכנית, זה אפשרי?
אנחנו לא מבטאים את הגלגל. במוקדי סכסוך בעבר, ביוגוסלביה, באפריקה, הוכנה סיוע, היו אזורים מוגנים, שנתנו מחסה וביטחון לאותם אוכלוסייה לא מעורבת, ושם דרך אגב היה בטוח להם, והם קיבלו מזון ותרופות ואוהלים והכל.
אגב, יש דרך, יש דרך לעשות את זה גם בעזה. יש את זה בעזה, אפשר לעשות את זה, אמר את זה כאן השר מיכאל אליהו שבוע שעבר, פשוט להקים מתחמים גדולים בצפון הרצועה שפונו, שותחו, ריקים מאדם, יש כאלה אזורים גדולים מאוד בצפון, להעביר לשם אוכלוסייה עזתית אחד אחד עם בדיקות קפדניות שלא עוברים שם מחבלים, ואז אתה מבודד את העזתים מהחמאסים.
בהחלט, בהחלט. ודרך אגב, גם במרכז הרצועה וגם באזור החוף, יש אזורים
שאתה... יש אזורים גדולים מאוד שהם פשוט נטושים לגמרי. כאילו גם אם צהל יצא משם, אין אף אחד שם, הכל נחרב.
והיינו מההתחלה צריכים לעשות את זה. אבל אני אגלה לכם סוד. אני אמרתי את זה כבר לפני כמה חודשים, וחשבו על זה גם בקבינט, אבל האמריקאים לא הסכימו. ואנחנו נתנו את ניהול המלחמה בידי האמריקאים, ותשמעו, הנשיא, אתם יודעים מי הגיע אתמול לארץ? מזכיר המדינה בלינקן. אתם יודעים איזה ביקור זה שלו בתחילת המלחמה?
שישי, שביעית, משהו כזה.
שישי, שישי, ביקור שישי שהוא פה לעשות בייביסיטר עלינו. שמה נעשה ולא נעשה. אז אני מכבד ואני אומר, אני מעריך את התמיכה, אנחנו זקוקים לגיבוי הבינלאומי ולחימושים והכל חשוב. אבל בסוף ההחלטות חייבות להתקבל אך ורק על פי האינטרס שלנו, ולא לבוא להיות נחמד מול האמריקאים.
חבר הכנסת דנון, אתה מכיר את הפוליטיקה האמריקנית יותר טוב מהרבה מאיתנו, ואני כן רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שאם היה עכשיו ממשל רפובליקני בארצות הברית, כלומר דונלד טראמפ, הגישה של ארצות הברית כלפי ישראל הייתה שונה?
תראה, אני חושב שזה לא נכון כרגע לתת ציונים, אני אומר לכם דבר אחד, האינטרסים שלנו ושל ארצות הברית הם לא תמיד אותם אינטרסים, וזה לגיטימי, להם יש כלכלה גדולה מאוד, אינטרסים גלובליים, ויכול להיות שגם ממשל רפובליקאי היינו נכנסים לאיזשהו אימות בנושא הזה, גם בזמנו שמנחם בגין שלח את המטוסים שלנו להפציץ את הכור האיראקי, רייגן נשיא רפובליקאי התנגד והטיל סנקציות על מדינת ישראל, אתם שומעים טוב? אחרי הפצצה בעיראק. אז לא, זה לא קשור לדמוקרטי ורפובליקאי, זה קשור לאינטרסים, אבל אחרי כמה חודשים הכל חזר, ושארצות הברית פלשה לעיראק, הם אמרו, אנחנו מודים לישראל שידע לנטרל את האיום של עיראק בזמן. לכן במבחן הזמן הם מעריכים את מה שאנחנו עושים, אם אנחנו עושים דברים נכונים.
טוב, בוא נקווה שמישהו יתעשת, שהדיסקט ישתנה באיפה שצריך להשתנות פה, ושידעו לשנות לגמרי את כל המשוואה הזו פה.
לעמוד בפרץ מול ארצות הברית, עם כל החיבוק הזה לביידן.
חייבים, אין לנו שום ברירה אחרת.
בהחלט, ואני לא חושב שביידן יעשה פעולה אקטיבית כלשהי אם לא יקשיבו ולא יצייתו אותו. תחושה שלי לפחות. חבר הכנסת דני דנון מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, היית איתנו גלוי, אפשר לומר, במידה רבה על מה שאתה חושב בהקשרים המחלטים.
תודה רבה, יום טוב.
בשורות טובות.
תודה לך.
טוב, אחרי הפרסומות אנחנו נתחבר לאבי בלום ונדבר גם קצת פוליטיקה.
מקומית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אולפן רחובות, פרשננו הפוליטי אבי בלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
ומשבוע שעבר נוסף לך טייטל נוסף, נכון לשבוע שעבר ולהיום בערב, מגיש המהדורה המרכזית ביום רביעי.
גם היום בערב, טוב שאתה אומר לי.
ככה אני מעדכן את העובדים שלי.
טוב, אני משנה את הלוז עכשיו. תודה. דוד, אפשר להחמיא לך על ה... ראיתי את ההספד שרשמת על רבוח וייסבקר, מאוד מרגש.
כתבתי אותו מהלב, בשתיים וחצי בלילה, אתה יודע, מכלי ראשון מה שנקרא, מכל הזיכרונות שהיו לי איתו.
אני לא יודע אם כל המאזינים ראו שהוא קיבל אותך משהו שלא כדרך הטבע, פשוט מצאת חן בעיניו.
הם שמעו את זה ביום ראשון בבוקר.
כן,
חבל על דאבדים, רב ברוך וייסבקר, זכר צדיק קדוש לברכה.
כן, מחר קמים מהשיבה למי שעוד לא הספיק לנחם אבלים. ובואו נעשה מעבר חד לעניינים הציבוריים שלנו, עם מה נפתח, עם הפוליטיקה הגדולה או הפוליטיקה הקטנה, אבי?
הפוליטיקה הגדולה, ראית שבן גביר, ומי ששם לב אצלו כל אמירה מחודדת, עוד ידובר מי הוא ככה עומד מאחורי כל מילה, התחיל לקרוא לקבינט, לקבינט המלחמה, הקבינט הקטן. אז כשאתה מדבר על הפוליטיקה הגדולה, בוא נדבר על הקבינט הקטן ועל מה שראינו אתמול בין...
כמו שפעם קראו לקבינט הקטן הזה המטבחון. מלשון להקטין אותו.
אבל הקטן זה להקטין, בדיוק. ומה שאתה בעצם רואה, איך שאני שומע, בוא נגיד ממי שכן רוצה, שקבינט המלחמה הזה יחזיק מעמד, נתניהו נמאס לו מגנץ. נכון שהוא מבין את כל זה שהוא צריך אותו בשביל האמריקאים, וכל עוד שהוא נמצא זה מעריך את חיי הממשלה, נמאס לו מגנץ. הוא חושב שהוא עושה פוליטיקה, הוא שומע שמטעמו לפחות נשלחים לשכנע שרים, להרוק, להבטיח להם. פשוט נמאס לו מבחינתו, ואתה רואה שהוא לא בא לקראתו בשום דבר, הוא מתנגח בו בחזרה. אם אז במסיבת העיתונאים שהוא דיבר על תקציבי החרדים, ביבי שתק והעביר עניין, אתה רואה שהוא מחזיר, הוא לא מגנה את בן גביר גם כשהוא מדבר נגד נשיא ארצות הברית, נצמד חזק לבייס, נמאס לו מגנץ. ככה אני מפרש את הדברים אחרי שיחה, בוא נגיד עם מישהו שלא רוצה שהקבינט הזה יתפרק.
כן, אבל צריך גם לומר את הדברים, אבי. בני גנץ יש את מה שהוא עושה בפומבי, בהצהרות הפומביות שלו, שהוא מדבר על זה שחשוב לו להתנגח, ולהיות בסדר, ובאחדות, וכל הדברים הללו.
ומצד שני לקרוץ לבייס שלו כל הזמן.
כן, ומהצד השני, אתה יודע שהוא מדבר עם חברי כנסת בליכוד, הוא מנסה לעשות, הזכרת את זה עכשיו, הוא מנסה
הוא
לעשות מפה
ומשם עושה קטנה. פוליטיקה. כי הוא נמצא בדילמה הכי גדולה, כי אתה יודע, יש לו על העץ 40 מנדטים, וביד יש לו 8 מנדטים. בגלל שנכון לעכשיו גדעון סער לא איתו, הוא אומר, אני ממשיך להישאר בממשלה. גם אם גנץ פורש, הוא נמצא בדילמה, והוא רוצה למנף את זה, וכל יום שהוא נמצא בייס שלו, נכון שעד לפני כמה שבועות היו 50-60% מהמצביעים שלו שרצו שהוא יישאר, אני לא בטוח שעכשיו זה כבר נכון, עם האמירות של בן גביר, וגם בן גביר מזהה את זה. אז הוא כל הזמן עושה פוליטיקה, ולנתניהו נמאס.
אז אם החבילה הזאת תיפרד בקרוב, אולי כשיוכרז על סוף המלחמה, לא רואים את זה עדיין באופק, נראה בחירות גם מיד אחר כך, או שפה נתניהו ייכנס לעבודה מאומצת לשמר את ה-64 שלו?
תראה, ביבי יודע לקרוא מפה, הוא מבין שיש לו בעיה והוא לא בכיר, מה שנקרא, בחטא. אלא אם כן יביאו הישג מדהים של חיסול סינואר. אבל עוד לפני זה, יש כאן עוד נקודה של בינתיים לגנץ אין כל כך נקודות יציאה. הוא בנה למשל על זה שהוא ידביק לנתניהו את העובדה שאין עסקת חטופים, אבל החמאס לא אומר אפילו כן אבל, הוא שולל את מה שישראל, גם בני גנץ לא יכול לוותר על חזרה ללחימה, הוא לא יכול לסגת מעזה, לא יכול לוותר על הפסקת המצור. זאת אומרת, זה חמאס שמחה נקודות שבני גנץ לא יכול בגללם להגיד, ביבי לא רוצה עסקה. למרות שנראה שנתניהו לא רוצה עסקה בתנאים שהבייס יתהפך עליו, מצד שני הוא לא רוצה שזה ידבק לו. לכן, וגנץ תקוע בממשלה הזאת גם בגלל גדעון סער, בגלל שאם הוא פורש עם 8 מנדטים, עדיין להיות ראש מפלגה של חד ספרתי, זו תקלה מבחינתו. לכן, אתה רואה את שניהם, נמאס להם אחד מהשני, הם כבולים אחד לשני, ואני מעריך, לפחות מה שאתה שומע בימין, שבסוף בטווח של סוף 24, אמצע 25, הלכו לבחירות, לא יהיה מנוס. קשה לראות את הממשלה הזאת מחזיקה מעמד, עם כל האינטריגות בתוכה, גם מתוך הליכוד, אתה רואה מה קורה גם בתוך הליכוד, יהיה לך את ההפגנות האלה של משפחות החטופים והנרצחים, יהיה קשה להחזיק מעמד. ראינו שהממשלה הזאת לא החזיקה מעמד במחאה הזאת של השנה של הרפורמה המשפטית.
החזיקה.
אבל היא קיפלה את כל הדגלים שלו.
כן, קיפלה את הדגלים, זה נכון. טוב, בוא נעבור לדגלים האחרים. דגל שס אגודה, מוניציפלי.
אתה יודע, זה נראה כזה תלוש מהמציאות, שצריך לדבר על כל המוניציפלי ועל הבחירות המקומיות, אבל אין ברירה, אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על זה, זה קורה החודש, אבל כן לדבר על זה.
אתה יודע, ידידנו יעקב ריבלין נעיר את עיני השבוע, שאתה לא רואה ירידות אישיות אחד על השני בתוך הפוליטיקה החרדית, מה שהיה בעבר. אני לפחות לא רואה את זה, תקנו אותי אם אני טועה. זאת אומרת, יש מריבות, יש קרבות, אתה רואה את הבכירים בורחים מזה, לא רוצים לדבר על זה, אתה רואה את פורש לא מדבר, את דרי מעדיף לו לדבר, ואתה
לא רואה שכשהם יושבים בחדר, רגע, וכשהם יושבים בחדר לדון בדברים שהם באמת חשובים,
הם לא יושבים לדון על כלום, לא על הגיוס, לא שום דבר. לא מדברים. לא מדברים.
גם הבחירות בעיתוי הזה לא מתאים לראשי המפלגות החרדיות בעיתוי הזה לנהל קרבות.
כן, זה לא מתאים להם. מצד שני, לחרדים, בערים לפחות שהם צריכים, נגיד, דווקא בערים מעורבות, שם אתה רואה פחות נהירה לבחירות, לקלפיות של בוחרים חילונים, כי זה פשוט לא מעניין אף אחד. שם החרדים כן יכולים להביא איזה שהם הישגים, אבל זה באמת לא מעניין. אני חושב שגם את הציבור החרדי זה לא מעניין. אולי אני טועה. זה מעניין כמה עסקנים, פוליטיקאים, זה ייבחר, זה לא ייבחר. לא רואה שזה מעניין מי יודע מה את הציבור. אתה הולך לבית כנסת, לא יודע, אולי איזה כמה חובבי פוליטיקה באופן מובהק שואלים אותך, על המוניציפלי, והרוב מעניין אותם מה שקורה עם המלחמה, זה מה שמעניין אותם.
בהחלט, חד משמעית, מדברים איתך על המלחמה, מדברים איתך על הצפון, כן תהיה מלחמה או לא, אבל בכל זאת בוא ננסה לרגע לצלול לבחירות המקומיות, אבי בלום, דבר איתי רגע על בני ברק, מה קורה שם, בוסו לא התמודד בסוף, נכון?
לא, ברור שהוא לא התמודד, זה חלק מהדיל עם שס אגודה, שתומכים במועמד שלהם בבית שמש, ובוסו מלכתחילה זה היה קלף מיקוח לשים אותו בשביל לסחור במועמדות שלו, והוא גם לא נראה לי שהוא גם רוצה בכלל להיות מראה לו שר בריאות לא רע, תראה מפרגנים לו מכל עבר, מה עוד צריך להיות ראש עיר לעומתי בבני ברק? אתה מבין שזה הולך לשם, זה רק עניין של זמן עד שיודיעו על זה רשמית.
אין איזשהו ניסיון, אגב, ואין איזשהו ניסיון להסדיר את כל הסכסוך הארצי הזה, את כל הדיל הארצי שהלך למחוזות אחרים?
אי אפשר, אתה נתקע באלעד, זה מה שאתה נתקע במורד.
כלומר, איפה שתנסה לסדר ותצליח, בסוף זה ייתקע ללעד.
כן, גם אתה, אל תשכח שאתה לא יכול עכשיו כל כך לשחק ולשים מועמדים חדשים. לכן גם הבחירות בסוף פברואר, לכן גם היה אינטרס של דרי ושל אחרים לא לדחות את זה הלאה, כי אם היית מגלגל את זה הלאה, היית פותח את הקלפים מחדש.
טוב, אז הנה, הזכרת את אלעד, שנתקעים באלעד. בעצם מה שחשוב לאריה דרי במערכת הבחירות הזו, הנוכחית הזו, זה העיר אלעד, לקחת את ראשות העיר שם ליהודה אבוטבול. וכאן אני רוצה לשאול אותך, הדיל או בעצם ההסכם עם ויז'ניץ סגור על בית שמש, זה סגור גם על אלעד?
אני שומע שכן, מצד שני בדגל אומרים לך, אם הגאון רב דוב לנדו יקרא אליו את האדמור מויז'ניץ, אני מבין שבן האדמור היה וזה לא עבד. אני חושב אבל שבאלעד הסיפור שם אגב עם ויז'ניץ מתחיל מלמטה. וזה קצת מזכיר את מה שהיה בעבר בביתר, בואו נזכיר נשכחות, שאלי ישי רצה אז את פינדרוס, אבל הציבור אמר, הציבור השסי אמר, אני רוצה את מאיר רובינשטיין, בגלל שאני לא מסתדר עם פינדרוס. וסרוליק פורוש עשה טעויות, שהטעות שהוא עשה, שהוא דווקא את אלה שצריכים להיות הכי קרובים אליו, הוא לא קירב מספיק, ככה אני שומע, אני אמנם לא גר שם, לפחות לפי מה שאני שומע. זאת אומרת, התקלה התחילה מהשטח, כשקהילה שלמה, מצד זה מצד אחד, מצד שני, לויז'ניץ יש בעיה באלעד, כי זה לא בית שמש שיש לך קרב בין דגל לבין שס, אז אתה בוחר בשס. שם המועמד זה לכאורה מועמד אגודאי, מועמד שלך, זה קצת מזכיר את הבחירות לעיריית ירושלים, כשפורוש רץ וגור התנגדה למועמדות שלו. ושם לכן לויז'ניץ יש קושי יותר גדול. ועדיין, לפחות לפי מה שאתה שומע, אתם שומעים כמוני, בויז'ניץ ובשס אומרים שהסיפור גמור, ושלומי אמוני בדגל אומרים שלא. לא יודע מה להגיד לך, כל אחד משקר אותך מכל כיוון. אבל נראה שני, לפחות שהמומנטום, אם בתחילת הדרך זה היה 50-50, נראה שהמומנטום עם שס באלעד, כך לפחות זה נראה.
אבל אני יש לי שאלה, אם שס כל כך בטוחה, לפחות לפי ההצהרות שלה והמספרים שמציגים, כל כך בטוחה שהיא מנצחת באלעד, בהליכה, אתה יודע מה, במאמץ, אבל מנצחים באלעד, ובהיגיון הזה גם בלי ויז'ניץ, אז למה כל הבלגן הארצי? אם אתם מנצחים באלעד,
שס לא יכולה לנצח באלעד בלי ויז'ניץ, אבי בלום מכיר את זה היטב, בשתי המערכות בחירות.
סוף סוף לראשונה מישהו אומר, אין רוב לשס באלעד.
רגע, אני אומר את המציאות, יש לה רוב לרשות העיר כבר 10 שנים, שתי מערכות בחירות, מי שהכריע את הסיפור שם.
למה אין לה רוב? למה אין לה רוב?
הנה אבי יענה לך על זה.
סרוליק פורוש יודע ללכת בין קהלים, להתערבב, להביא אנשים.
סרוליק פורוש יודע ללכת בין קהלים, או שזה קהלים שיודעים ללכת לא עם שס?
סרוליק פורוש יש לו יכולות, אי אפשר להתעלם מזה, הוא עשה את זה פעמיים, לכן חוששים ממנו, לכן מנסים להביא את כל המסה הזאת נגדו. אי אפשר להתעלם ממה שיש לו. יכול להיות שהוא עושה גם טעויות, אנחנו יודעים שהוא עושה טעויות, הוא טיפוס בה. אבל מצד שני, הוא יודע להסתובב בלילות שבת, בין הקהילות, לקנות לעצמו אנשים, לא אומר לקנות מבחינת לקנות, לקנות במרכאות, להתחבב על אנשים, יש לו את זה. אי אפשר להתעלם מזה, הוא עשה את זה פעמיים. בפעם הראשונה נגד כל הסיכויים, גם בפעם השנייה היה לו לא קל. הולך נגד דגל ושס, פירק, חוקרים פרטיים, לא יודע מה, כל הסיפורים, כולנו מכירים את הכל. כמובן, הכל הגיע מלמעלה, לא קשור אליו. אנחנו יודעים אבל איך זה עבד. אז זה מועמד שאתה מנסה נגדו לשים את כל הכלים שיש לך. ודרי כאן, לדרי יש כאן תיקון אישי.
צריך להזכיר למי שלא מכיר את העיר אלעד, אלעד לדעתי זו העיר היחידה שבתוך הציבור הספרדי מורכבת מהמון, הרבה מאוד קהילות, ששם סרוליק פורוש בנה את עצמו בכל השנים האחרונות.
כן, גם הפירוט של הקהילות זה חלק מזה, זה העבודה שלו. ושס בסוף, דרי, מהיום שהוא חזר להנהגת יחיד בשס, הוא איבד את אלעד. נכון שהתהליכים האלה לא קרו בגללו, זה קרה בגלל תהליכים ארוכי שנים עוד לפני שהוא חזר, אבל בסוף ככה זה נתפס, לכן הוא מבחינתו על אלעד יתאבד, זה מבחינתו הפרס הגדול, אם יהיה בית שמש על הדרך, זה עוד עניין. אבל אלעד זה הסיפור מבחינתו.
בוא נדבר על בית שמש.
כן, בדיוק, בית שמש, העיר האהובה על בצלאל משום מה, לא יודע
זה
למה.
זה בצלאל יכול לספר לנו, זה נראה שכולם משחקים לידיה של
אליזבלוך. ספרו לי מי
זה נראה שמשחקים לידי אליזה בלוך, לא נותנים לה את, כי אם היא תעלה לסיבוב שני, אם מישהו לוקח סיבוב ראשון בסדר, אבל כנראה שזה לא יקרה, זה נראה שזה לא הולך לשם.
רגע, מה, אם מישהו משני המועמדים החרדים עולים לסיבוב שני מולה, יש לה סיכוי?
אני חושב שהצד השני יתמוך בה, אנחנו לא תמימים.
לא בטוח.
אני שאלתי את גולדקנופ שבוע
לא
שעבר,
בטוח,
אז הוא אמר,
בטוח
אנחנו לא נהיה החרדים זה. הראשונים שנתמוך באליזה בלוך.
הבנתי את התשובה, זה אומר מה שאני לא. אומר.
כן?
זה אומר את מה שאני אומר. לא, לא יתמוך, שלא ילכו דווקא עם, עם אליזה בלוך, ילכו עם המועמד החרדי שיגיע לסיבוב השני.
הוא אמר, אנחנו לא נהיה החרדים הראשונים שתורם.
כן. רגע, רגע, איך היא נבחרה פעם שעברה? מה, אתה מתעלם מזה? היא נבחרה היו... בזכות החרדים, לא בזכות אף אחד אחר.
היא נבחרה בזכות כמה חרדים שתמכו בה, נכון.
נו, לא בבקשה, הרבה. זה גם יקרה הפעם.
אבל, לא, היא גדלה בהיקפים אדירים. בואו, מתוך אלה שיבואו לקלפי, מדברים על בערך 70% עם בעלי זכות ההצבעה, משהו כמו 60, למעלה מ-60%, 65% הם חרדים.
הבעיה שכל אחד מציג לך מספרים...
לא, לפני מספרים, אחוזים, וזה אתה יודע לקמת לפי אזורי מגורים.
אחוזים היום החרדים הם רוב מסיבי שם, שלמעלה מ-60%.
אני אומר, מתוך כלל אלה שיבואו להצביע, כ-70% ההצבעה, 65% מהמצביעים צפויים להיות חרדים. כלומר, אם יש מועמד חרדי אחד, בלי מחלוקת, בלי כלום, הוא הולך בהליכה לוקח את זה.
אין לזה ויכוח. אבל אתה רואה, נגיד, נגיד, למשל, אם מוישה אבוטבול עולה נגד אליזה בלוך, אתה רואה את ה... את שלוי מימוני ואת...
אני לא רואה מפלגה חרדית, אני לא רואה מפלגה חרדית, ממליכה ראש עיר לא חרדי, פעם נוספת,
כשיש מועמד חרדי מימון. מפסידים באלעד לשלוי מימוני, לשעס, סליחה, נגיד, מפסידים באלעד לשעס, ואחריו יש לך סיבוב שני עם מוישה אבוטבול, מה מישהו יתמוך בו? קדחת.
לא יודע?
יגיע רגע נקמה, לפחות תרצו להראות שהם מפסידים, וככה המשחק של כל של כולם.
זאת הפוליטיקה, בצלאל, תקבל אותה, אין מה לעשות.
תקבל אותה, תגיד לי את זה אחרי הבחירות.
אם אליזה בלוך, לא את אליזה בלוך התכוונתי שתקבל, התכוונתי שתקבל את הפוליטיקה. אם אליזה בלוך עולה לסיבוב השני בבית שמש, סביר להניח שהצד המאוחזב בציבור החרדי יתמוך בה.
ואם, אתה נשאל אתכם שאלה הפוכה, אם אליזה בלוך עולה לסיבוב שני מול שמולי גרינברג, ולא יודע מה קורה באלעד, ופרוש ניצח באלעד, הצד השני יבוא לה לתמוך בו.
אבל זה בדיוק מה שאומר לך כנאבי.
לא דבר.
הכל תלוי בית שני.
אם אליזה בלוך עולה נגד שמולי גרינברג ושס ניצחה באלעד, יכול להיות שיהיה לה יותר קל לתמוך בשמולי גרינברג.
25 שנה אני גר בבית שמש, מעולם היא לא הייתה חלק מכל הדילים הארציים והסבבים האלה, פעם ראשונה שגוררים אותנו לזה וחבל.
אז אולי תוכיחו שאי אפשר לגרור.
מה זה תוכיחו שאי אפשר לגרור? נו באמת.
זה יכול להיות עכשיו.
בינתיים הכל מורבב אחד עם השני, מה לעשות? בעצם אני חושב שאם אנחנו מדברים על הבחירות המקומיות, ונראה את זה בלא מעט ערים, אפרופו כל מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו הולכים לסוג של פריימריז ארצי, פנים חרדי בחלק גדול מהמקומות, לראשונה בני ברק, כל אחד יוכיח מה הוא שווה בעיר, מעולם זה לא קרה, בבית שמש זה קרה בעבר וזה יקרה שוב עכשיו, בטח כשמתפתחת ובעוד מקומות, נכון?
זה לא בהכרח אגב. יכול להיות שעדיף שכל אחד יראה את כוחו, ואחר כך יסתדרו כמו שיסתדרו בקדנציה האחרונה בירושלים. אגב, גם שם הולך להיות קרב לא קל. בירושלים, מי תהיה הסיעה החרדית הגדולה ביותר, כשש"ס רוצה לקטוף את התואר הזה מדגל התורה, ואולי גם להתמודד על התיק הזה של תכנון ובנייה, כי מוי של יון בעצם אומר...
6-3 זה דגל מול אגודה, מה ש"ס יש לה?
יש לה 5 היום, והיא רוצה שיהיה לה, היא מאמינה שהיא יכולה להביא 7, עם כל מיני קהילות קטנות שעשו שם עבודה, יהיה מאוד מעניין, ואז הם יבואו למשל יון, יגידו, ובעצם מי ששולט בתכנון בבנייה, הוא בעל הבית בעיר, הכל צריך לעבור דרכו. יהיה מאוד מעניין שם. גם שם.
כן, בהחלט. טוב, נשאיר קצת משהו גם לשבוע הבא.
יצא קצת תוכן לתוך הדבר המשעמם הזה ברוח המלחמה, אתה יודע, והזכרת את זה שכולם...
אבל עשינו הרבה מתמטיקה, גנץ וביבי וכולם עושים פוליטיקה, אז גם לחרדים מותר.
נכון.
לפחות לא עושים פוליטיקה על המלחמה.
נכון.
כן, ולא לחטופים. ובניגוד לפוליטיקה הארצית שהפכה להיות מאוד אישית, כפי שפתחת, אמרת, הפוליטיקה המקומית החרדית היא לא אישית, היא לא כן. פרסונלית.
כן, האמת שזה מפתיע ולטובה.
בינתיים, ובואו נקווה שזה כך יימשך. פרשננו אבי בלום.
זה תלוי גם בנו.
בנו התקשורת, ודאי, ודאי, ודאי. אנחנו צריכים לנהוג פה באחריות, גם בגלל התקופה, גם כי אנחנו יודעים שומרי מצוות, ואפשר לעשות בחירות נקיות, ישרות, כל אחד מציג את שלו, הוא יותר טוב, הוא יותר טוב. לא חייבים ללכת למקומות שלא טוב להיות בהם, בצורה חד משמעית. עורך הדין אבי בלום, פרשננו
הפוליטי. המשך יום נעים.
תודה, אבי.
חודש טוב כבר אפשר לומר לקראת סוף השבוע.
כן, בהחלט. חודש טוב שיהיה. חודש. להשתמע לחיים ומאזינים הערב בשבע, כאן בכל חי.
תישארו על הסקאלה עד הערב. יום טוב.
להתראות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, צריך קצת להירגע מהשיחה הפוליטית.
נו, אז מה הבאת עכשיו שיחה על האקלים? על מזג האוויר?
אולי על מזג האוויר בעזה?
פחות מעניין.
כן?
כן, מה מעניין?
קובי פינקלר, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, תשמע, לא יפה, תשמע.
לא הגיע על מזג האוויר של גשם, דיברנו
על... חשבתי אתה מדבר על מזג האוויר בעזה, פחות מעניין.
אגב, יש שם חיילים שנלחמים, אז זה מעניין מה הם חווים שם.
כן, כן.
טוב, אבל מה קורה?
דברים טובים גם בבוקר הזה, קודם כל דברים טובים.
מה, מצאו צינואר?
90% ממדינת ישראל, לא, הלוואי, 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 אבל זה לא כל כך מהר קורה.
יודעים אבל איפה.
אבל אם היהודים, הם פחות או יותר יהודים, אבל תשמע גם, הרמה של הסיכון היא גבוה. רק שבוע שעבר, דרך דוגמה, הגיעו למתחם שבו שעה אחיו של צינואר, מוחמד צינואר, מחת חאן יונס, מפקד חטיבת חאן יונס, רע, רוצח, נאצי הרבה יותר גרוע, יש כאלה שאומרים מהחקירות שמכירים את הנפשות הפועלות, אפילו מאחיו. והגיעו למבנה הזה שבו שעה, כמובן שהוא ברח משם כמה... שעות הימים לפני כן, ועל הסיפור שמספרים מסביב שם, שכל הקירות מסביב, כל הקירות מבפנים, מעבר לבטון, היו כולם ממולכדים, חבורה של צלפים של חמאס, מסתתרת לה בכמה וכמה פתחים מסביב לכל המקומות הללו, וזה מאוד על כמה הם שומרים על עצמם, ולכן אומרים לי גם בצהל, אנחנו לא יכולים לסכן שרות אולי בודדים אפילו של חיילים, כדי להרוג אותו, נמצא את הזמן ויגיעו לזמן.
תגיד, קובי,
אבל רגע, קובי התחיל לומר בשורה טובה על משהו.
כן.
נכון, נכון, תשמע, ש-90% מדינת ישראל בשקט בשקט, כיוון שכל הזמן דיברו על הפוליטיקה הקטנה, אתמול בערב 30,000 איש יכולים להתכנס עכשיו, אנחנו היום בדיוק 4 חודשים לפי התאריך הלועזי לתחילת המלחמה, 30,000 איש ב-90% מדינת ישראל, אז זה אירוע. כולל נתיבות ואופקים, אמנם שם רק 15,000, אבל זה כמובן רק במרכאות גדולות. נחשוב שלפני 3 חודשים היינו בטווחים של 30 איש, בבית כנסת קטן שספרו לי את האנשים, אני שם גבאי ראשי, ספרו לי את האנשים, יש 51 אנשים, אוי ואי, מה יקרה? מה אסון לנורא? תוציא את האנשים החוץ.
ועכשיו ב-90% ממדינת ישראל כן יכולים להתכנס עד 30,000 איש.
עכשיו יש תוכנית כנסת של 30,000 איש.
כן, קובי, תגיד, יש לי שאלה אליך. אתמול פורסם שבעצם חיילי צהל הצליחו להגיע למנהרה ולמצוא שם הרבה מאוד כסף. כלומר, 2 מיליון שקלים במקום אחד, עם סכים של כסף.
וגם הוכחות על מאות מיליונים שהגיעו לשם.
נו, אבל אתה מאבד לי את השאלה עכשיו. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, קובי, זה מעיד בעצם שצהל נכנס כבר למנהרות הבאמת חשובות לחמאס. כלומר, זה כסף שהיה חשוב להם הרי בזמן מלחמה כשהם נמלטים. 2 מיליון שקלים, זה לא 1.5 שקל.
מאוד מאוד, זה הדבר השלישי שרציתי לומר, כי הייתם בדיון על מזג האוויר ואחר כך הייתי חייב לפתוח בדברים הטובים. כן, נכנסים לתוך המנהרות המאוד משמעותיות, מגלים אותם בתוך שקי זבל, ואתה רואה בתוך שק זבל, מאות אלפים של דולרים שכולם מיועדים לצורך אחד לראשי החמאס להנעים את חייהם. טל עושה זה גם
כן,
בצורה
כן, אבל זה מעיד, על זה שהם נמלטים ממקום למקום. הם לא הצליחו לקחת את הכסף הזה שמאוד חשוב להם בזמן כל כך קריטי. זה מעיד על זה, לא?
מאוד מעיד. אני אומר כל הזמן, אנחנו נמצאים, אנחנו לא מבינים את זה בעורף שלנו. החיילים נמצאים אגוז ויחידות מגלן ויחידות מיוחדות, נכנסים פנימה ושלדה כמובן. הייתי איתם בשיפה לדוגמה, הם נכנסים לעומק המנהרות, ובתוך המנהרות האלה, בתתי המנהרות, ובעוד חדר ובעוד מבנה כזה. כן, זה אירוע שבהחלט אתה צודק, צריך להעביר אותו, צריך לספר אותו, ואנחנו קרובים עכשיו גם לפעולה ברפיח. אני שומע את האות ברקע, ואני מבין שאנחנו צריכים לסיים, אבל תמשיך לדבר בהזדמנויות נוספות.
מתקרבים לרפיח.
אני הולך עכשיו לטובת מאזיני קול חי, לראיין שלושה מפקדי גדודים שישבו ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן 4 חודשים, את הסיפור המלא גם באתר וגם אחר ברדיו.
בשורות טובות קובי, להתראות.
תודה. דוד, תהיה רגוע ונחמד,
אלא בצלאל. אני
תמיד,
נשתדל. הכל זה לצורך הדיון, כל החוסר הגיעות כאן. קובי פינקלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה.
תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר ולך ולי ולמאזינים. בוקר טוב, יום נפלא.
כל חי תמיד איתי, כל חי.